שוב ערב טוב. אושו מדבר על no mind. no mind. לכאורה חיים במצב שבו אין מחשבה בכלל, שקט מוחלט, כמו בפסגת ההימלאיה, שום מחשבה לא חולפת. החוויה של no mind, לחוות את זה, זאת מטרה מאוד ראויה. מאוד טוב לנסות להגיע לשם וגם להגיע לשם. לחוות את זה, לחוות את המצב הזה שבו אתה חי בלי mind, בלי מחשבות. אבל בסופו של דבר, כשמורה רוחני אומר no mind, הוא לא מתכוון לחיים שבהם פשוט לא עובר כלום בראש יותר לעולם, גם כשצריך למשל להתמודד עם ילד או עם מוכר בשוק או עם דברים מורכבים אפילו יותר. מה שהמורה רוחני מתכוון אליו ב-No Mind זה שאתה חי שלא לאור המיינד. זה לא כל כך קשור אליך. זאת אומרת, אתה חי והיית יכול לחיות טוב מאוד גם בלי מיינד. שום דבר לא היה ממש משנה. כי זה היה בסדר גמור אם מחשבות היו נפסקות יום אחד ולא מתחדשות יותר לעולם בשום נסיבות שהן. כל, בעצם מה שמורה הרוחני מכוון אליו זה ראייה זאת ראייה של האני, ראייה של אני אמיתי שיכול להיות שם ולחיות בלי שום מחשבה, בלי קשר למחשבות שלו, בלי קשר למחשבות בכלל. הוא רואה את עצמו, זה בסדר, הוא יודע את עצמו, והמחשבות יכולות, הן יכולות יותר כלי לתקשר, כלי לתכנן דברים, ממש משהו ברמה של המחשב שלוקחים, כאילו מחשבון שלוקחים בשביל לחשב איזה משהו, איזה חשבון, ואז מניחים אותו בצד, משהו כזה, זה המיינד, המחשבון. כשאתם יושבים ככה ומתבוננים במיינד, מתבוננים במחשבות, בטח אתם שמים לב שמה שמשנה, מה שבעצם ההבדל בין חופש לכלא, זה לא במי שמתבונן. זה לא ההבדל. מי שמתבונן הוא תמיד זה שמתבונן. ההבדל בין חופש לכלא זה במיינד. זה המחשבות עצמן, אין אלה שבכלא או בחופש. ואז מיינד שאינו, שהוא בכלא, שהוא מבולבל, שהוא עדיין ישן, הוא חושב כל הזמן מחשבות, מנסה להבין ומנסה לדבר ומנסה לראות דברים. Okay? בזה שהוא מסתחרר ככה הוא בעצם הופך להיות המחסום, כאילו ביני לבין עצמי. אני כאילו יושב וצופה במחשבות שמסתחררות ומטרטרות ולא ברורות ולא ברור להם דברים. זה האני הלא מואר. כשאני צופה במחשבות כאלה, מבולבלות, זה האני הלא מואר. אני המואר זה כשאני מתבונן, אותו מתבונן, שום דבר לא השתנה, אבל שהמיינד הזה, המחשבות האלה, הן אמנות אליי, לא לעצמן, הן לא מבולבלות ומסתחררות עם מחשבות משל עצמן בניסיונות להבין ולהיות מישהו, אלא הן אמנות אליי, זה שמתבונן בהן. אוקיי? ואז הן בדרך כלל גם מאוד באמת נרגעות, שותקות, נעשות מאוד מאוד יעילות, אבל מה שחשוב זה שנגמר הפיצול, נגמר שני אני, אני אחד שמתבונן ואני אחד שממציא את עצמו כל הזמן בתור, במחשבה. נגמר הפיצול, יש רק אני אחד. ועל זה מדברים. אנחנו כאן בשביל לעשות את הדרך לשם. יש לך דוגמה שהמחשבה שלך לא נאמנה לך? כלומר שיש איזו תחושה פנימית של שיש איזו תבונה שאת יודעת מה טוב, מה נכון, מה אמת, מה אהבה, והמחשבה פשוט לא נאמנה לזה?
אני לא יודעת כרגע, נגיד.
אוקיי. מה שאבל בטוח שאת יכולה לזהות זה שיש איזשהו אני דמיוני מומצא שפועל מאיזה כוח אינרציה משל עצמו. מחשבות שחושבות, מחשבות אני כבר כמה עשרות שנים, כן, וזה מין, זה מנגנון שפועל את פעולתו.
לא, מה ששמתי לב בדיוק אתמול, זה שאני בכלל לא מודעת לזה כמה, כמה שהראש שלי הרבה עובד, כמה שאני הרבה חושבת כל הזמן, שאני כבר לא מודעת לזה. והבנתי שבתוך זה יש כל מיני מחשבות שמשפיעות עליי לא טוב, אבל אני כבר כל כך מורגלת בזה שאפילו לא שם לב לזה, ואז הבנתי ש... כל הזמן
זה
תוכן, 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 תוכן,
בלי סוף תוכן. משהו מזה אתה... משהו מזה. את מדברת על הגילוי של עד כמה המיינד הוא רועש ומלא את ההוויה.
ומלא גם שאני אפילו לא הייתי מודעת לזה שיש כמה כל מיני מחשבות שהן גם משפיעות עליי, ואני כל כך רגילה לזה
שבכלל הייתי שמה
לב לזה
להשפעה שלה. כן, אני זוכר ממש בשנה הראשונה אחרי ההגעה שלי לפונה, לאשרם של אושו, כשהתחלתי לעשות מדיטציה, כשהתחלתי לשבת ולהתבונן, אני זוכר את השוק. אני זוכר שהייתי בשוק, שהבנתי שבעצם אני כל הזמן ברעש, אני בעצם כל הזמן חושב נונסטופ. הייתי בשוק לגלות את זה, כי תמיד זה היה נראה לי פשוט מצב דיפולט. אף פעם לא אפילו חשבתי אף פעם לא חשבתי על זה, חשבתי על העניין הזה, האם אני בעצם ברעש או בשקט. זה היה ברור שאני כל הזמן מדבר לעצמי בראש, כאילו זה גם כולם ככה, על מה מדובר. ופתאום גם מאושו שהתחיל לדבר שזה אפשרי אחרת, אבל גם מההתנסות שלי במדיטציה, הבנתי שאני גם חושב כל הזמן, ברעש כל הזמן, מדבר כל הזמן, וגם שאני לא מודע למה המחשבות שיש שם. הן משפיעות עליי, כמו שאת אומרת, אבל אני לא מודע בכלל מה יש שם. זה מין תחנת רדיו היסטרית כזאת, מין תחנת רדיו חרדית וחרדה כזאת, שכל הזמן מדברת ומדברת ומדברת, ויש לה איזה אג'נדה, ואפילו לא ברור מה היא אומרת. כאילו יש שם כל מיני מסרים סמויים שאף פעם לא... זה מנגן לך ברקע, אפילו לא שמעת מה יש שם. אז אני מזדהה עם התגלית. אני חושב שזאת אחת הסיבות לעשות מדיטציה, לפחות בהתחלה, ללמוד מדיטציה, להיכנס למדיטציה, וזה לראות את המצב לאשורו.
אתה רואה את המצב לאשורו גם בלי לעשות מדיטציה.
אבל רגע, את אמרת שזה היה תגלית מפתיעה.
לא עשיתי את זה
במדיטציה. אוקיי. אז אני אומר שראית את זה בלי מדיטציה. אני חושב שלעשות מדיטציה זה לשבת ולהקדיש לזה את המקום והזמן. זאת אומרת, לא סתם להמשיך לחשוב ולחיות ולהגיד, אוקיי, אני חושב מלא, זה באמת נורא והיום, אלא לשבת, להקדיש לזה את הזמן, כל אחד כמה שמתאים לו וכמה שמתאים לו באותו שלב בדרך, להקדיש לזה את הזמן בשביל באמת לראות את זה היטב. טוב, יש כמה שאלות. מגבי, מליעד, מתמיר, וממרוד, אני בעצם כמעט כולם. לא שאלת? שאלת משהו בזה, לא? אמרת משהו בפורום, זה לא היה שאלה.
זה לא היה שאלה.
נכון, זה היה פידבק, אין שאלה. אוקיי. מי רוצה להתחיל? השאלות שנשלחו אליי, אני מתכוון.
זהו, אני שאלתי שאלה שמאוד קשורה למה שעכשיו דיברת.
שאלי.
אני שמתי לב שבתוך המחשבות האלה, בבלים של המחשבות, יש מדי פעם איזו מחשבה שחושבת על איזשהו פחד שלי. פתאום נזרק אור, מחשבה פתאום זורקת אור, לפחד המוכר, החביב, הבן זוג, שאתה מכיר אותו. ואז חשבתי, מה בא קודם? אני יודעת שזה משהו שהרבה מאוד לא. מה בא קודם? קודם באה המחשבה, או קודם באה הפחד, או הרגש, או הבעלה, או... האם המחשבה מייצרת את זה? לא יודעת מה בא קודם.
מה ראית? איך זה נראה לך כיום?
באותה השנייה הספציפית הזאת, שישבתי ונוצר חלל, נוצר, גמרתי לראות, נגיד, משהו שקורה, גמרת לראות סרט בטלוויזיה, אני יושבת שם, ואז פתאום נוצר חלל. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה עושה? מה אני עושה עכשיו? יש חלל. ובחלל הזה, המחשבה שלי תכף מחפשת איך למלא את החלל. אז היא נתפסת לאיזשהו פחד, הפחד הישן, החבר הטוב. זהו, זה מה שקורה. זאת אומרת שזה המחשבה יצרה את הפחד הזה, נכון? תמיד זה ככה.
אוקיי, אז בגדול, כן, כל הרגשות, הרגשות ה... נקרא להם הרגשות השליליים המתמידים. הרגשות השליליים המתמידים, כעס, פחד,
קנאה, עצב,
מסכנות, כל הדברים שהם לא ברגע, אלא שהם מתמשכים. כמובן שהמחשבה מייצרת אותם, זה ברור שזה מחשבות. מי שאין לו מחשבות לא יכול להחזיק רגש לאורך זמן. רגש כזה כמו למשל כעס. אני חייב לחשוב על זה. זאת אומרת, אם אני יושב פה עכשיו ואני לא חושב על כלום, אז על מה אני כועס? כאילו, אני חייב להתחיל לחשוב על משהו. רגע, רגע, הוא עשה לי משהו לפני כמה ימים, או לפני איזה 20-30 שנה, היא עשתה לי משהו, ומכאן מתחיל הכעס, אני חייב איכשהו להתחיל מזה.
לא, נגיד עכשיו אתה תגיד לי משהו שיעליב אותי.
כן.
אז העליב אותי לפני שחשבתי.
אוקיי, תהליך כאן הוא קצת שונה. נכון, האלבון בעצם, אם אני אגיד לך משהו שיעליב אותך, בעצם התגובה האוטומטית לא תהיה מחשבה, זה לא יהיה מחשבה שדובר, הוא אמר לי משהו שאני חושבת שזה פוגע בי וזה כואב לי, אלא התגובה תהיה מיידית, כי יש איזו אמונה מאוד בסיסית.
זאת אומרת, יושב על מחשבות ישנות.
זה יושב על איזושהי אמונה בסיסית שהיא לא צריכה לאמר כל הזמן. נכון? יש מחשבות שאנחנו מסתובבים איתן, אנחנו מאמינים בהן. כן, אם אני מסתובב ואני חושב שאני טיפש, אז כל מי שיגיד לי שאני טיפש, אני ישר אעלב ממנו. כאילו, אבל אני לא חושב את זה, אני טיפש. יש לי פשוט אמונה בסיסית כזאת.
נקרא התנאיה בעצם?
אני לא יודע אם אני רוצה לקרוא לזה התנאיה, כי התנאיה זה יכול להיות עוד דברים. אבל אני חושב שהדברים הבסיסיים האלה, חלק ניכר מהאמונות האלה הלא מדוברות, זה דברים שהם קשורים מאוד לילדות המוקדמת. זה אומר שאנחנו, הדברים האלה הם בדרך כלל יהיו אמונות מאוד בסיסיות של האני, שבכלל לא חייבות, יכול להיות שבכלל לא אמרנו אותם מעולם. כן? למשל, אני בודד וזה עצוב. כן? אם ילד, אם גדלתי בתור ילד בודד ועצוב, אני גדלתי ככה, בודד ועצוב, אם גדלתי ככה כל השנים, ואז בתור בוגר, היו לי חיי חברה וכו', אבל הרגשתי בפנים תמיד בודד ועצוב, זה היה הדיפולט, זה פשוט היה שם כל הזמן, אז אני יכול להגיע לגיל 30 או 40 או 50, בלי בכלל להגיד לעצמי אני בודד ועצוב, כי זה ככה כל הזמן, על מה מדובר? זה המים באקווריום שלי, אני הדג ששוחה בהם כל הזמן, אני בודד ועצוב. לא אמרתי את זה מעולם. אוקיי? אז בעצם תהיה שמחשבה לא מדוברת. תהיה שמחשבה שהיא כל הזמן תקפה, כל הזמן משפיעה, אבל מעולם לא נאמרה. כשאני גיליתי את זה, זה היה שורס רציני ביותר, שבעצם מחשבות שלא נאמרו מעולם הן הכי בסיסיות, הן הכי משפיעות כאילו על כל המנגנון, על כל מה שאני מרגיש, כל מה שאני חווה, כל היחסים, הכל, הכל, הכל. מחשבות שבכלל עוד לא נאמרו. וכאן יש באמת, אני חושב שבתהליך הרוחני אחד הדברים החשובים ביותר זה לראות את המחשבות האלה. כשאני אומר להכיר את המיינד, אז אני אומר לראות את המחשבות האלה הלא מדוברות. גם המדוברות, כמו שאמרנו, לשבת ולראות את המדוברות, אבל גם את הלא מדוברות. ובשביל להגיע לשם, אני חושב שצריך להיות מאוד נחושים ולעשות כל מה שצריך. מה שבשבילי היה לעשות כל מה שצריך, זה גם ללכת לתרפיה, ממש ללכת לפסיכולוגית ולשבת ולדבר ולראות מה המחשבות הלא מדוברות, וללכת לכסדנת פריימל, ששם זה לא בדיוק לדבר על זה, אלא יותר לחוות את זה, כלומר לחזור לילדות, להתחיל לצייר ציורים, לא לדבר עם אף אחד כמה ימים, ולהיכנס לתוך הילד הזה ולראות מה הוא מרגיש, ולפי זה לדעת מה הוא חושב.
אתה אומר שאתה הבנת...
אני בודד ועצוב.
אתה בודד ועצוב, וזה בכלל לא משהו שידעת להגיד לעצמך, שאתה בודד ועצוב.
כן. לא הייתי להגיד לעצמי.
לא,
בגיל 30 חייתי ולא ידעתי להגיד לעצמי את זה. ואז עשיתי שני דברים כאמור. עשיתי, הלכתי לפסיכולוגית, ושם אמרתי לה, תקשיבי, כשאני עם חברה שלי, לפעמים יש לי איזה מין תחושה כזאת שאני בודד ועצוב. לא ברור לי מה זה, כאילו, למה זה, זה לא קשור איתי, הכל בסדר, מה קרה? ואז התחיל לשאול אותי, טוב, אז מה היה בילדות? אתה זוכר גם כן? אמרתי, כן, בילדות בעצם גם הייתי בודד ועצוב. יש אולי קשר? אוקיי, יש קשר. אז הבנתי שאני כל הזמן בודד ועצוב, יש לי את המחשבה הזאת, אוקיי? אז זה גם לא אמת, כאילו, נכון? בודד ועצוב, זה מחשבה שמייצרת את התחושה הזאת, את הארומה הזאת. זה הייתי לפסיכולוגית, ואז הלכתי לפריימל, ובמשך 5 ימים לא מדברים עם אף אחד, לא דיברתי עם אף אחד, גם לא אוכלים יותר מדי, עושים כל הזמן מדיטציות וחוקרים, וביום השלישי או הרביעי הפכתי להיות מין ילד כזה שהוא כולו בודד ועצוב. משהו שפתאום זה היה נורא דומיננטי, זה לא היה גבר שהולך ויוצא עם בחורה והולך יש לו חבר'ה והולך ללומד ועושה תואר, זה כבר לא היה זה שבפנים יש בודד ועצוב, זה כבר היה מבוגר שהוא ילד בודד ועצוב, נטו, זהו, נשאר רק זה. ואז הייתי חייב לראות את זה, הייתי אמרתי, אז ככה אני חי, כאילו זה הדבר הכי בסיסי, אני בודד ועצוב, יפה, ראיתי. לא רק ראיתי, גם בכיתי את זה, גם נכנסתי לזה כמה שיותר, הלכתי עד הסוף לתוך שם, להיות הכי בודד והכי עצוב, כדי לראות את זה כמה שיותר טוב. לא אמרתי זה אשליה, אמרתי, לא, אני בודד ועצוב עכשיו עד הסוף, בוא נראה את זה, סוף סוף. הדבר השלישי שעשיתי זה מדיטציה, ישבתי במדיטציה, הסתכלתי על כל מה שעובר, כל מיני מחשבות, וראיתי שיש איזה גוש בבטן כאן, כאן, תפוס כאן. לפעמים הוא משתחרר, אבל הרבה פעמים הוא פשוט נמצא שם, כאילו, מה יש לי, מה יש לי פה? כאילו, מה יש לי, מישהו, בלעתי כדור, גולף, מה זה כאן, הדבר הזה, שכל הזמן פה. יש אנשים שיש להם את זה כאן, או כאן, או בלב, או בצ'קרה הראשונה, באזור הפרמים. לי זה היה כאן, היה לי פה כדור כזה. וישבתי והסתכלתי, מאוד מעניין, כדור נמצא. הוא קשור לאיזשהן מחשבות, ראיתי שכן, זה קשור למחשבה, אני בודד ועצוב. אז כל הסיפור נוצר ממחשבות, בגדול. אבל כמו שראינו, ברגע הנוכחי זה יכול להיות, יש כל מיני תסריטים לגבי החוויה הרגשית. תסריט אחד זה לחשוב, כן, למה אמר לי שאני טיפש, אני טיפש, וזהו, פגע בי, ואז מתחיל הקיבוץ הזה כאן בגוף, ואז מחשבה פשוט הביאה, מחשבה מסוימת הביאה תחושה גופנית מסוימת, ואנחנו קוראים לזה רגש. זה מאוד בולט בזיכרון, אנחנו נזכרים במשהו, נזכרים באיזה משהו כואב או משהו מכעיס, והזיכרון, אנחנו חושבים אותו, ככה זה קרה, יש לנו דמיון, אנחנו רואים את זה בראש, את התמונה, ואז חוזר לנו גם הרגש, התחושה הגופנית, והרי לנו רגש. אז מחשבה, ממחשבה אל תגובה גופנית, אל רגש. זה תסריט אחד. תסריט שני גם אפשרי. אני קם הבוקר, מרגיש רע. קמתי רע, כואב לי פה הגוש הזה, הנה הוא פה, עכשיו הוא דומיננטי, או הכאב לב הזה, או הכיוות הזה הוא דומיננטי. אני מרגיש רע. ואז על התחושה הגופנית הזאת, כאמור, שהיא מין סוג של משהו כרוני כזה שכבר יצרתי, על התחושה הגופנית אני מלביש כבר את הסיפור, כן, החיים חסרי משמעות, או אני בודד, או אני נחות.
יש לי משהו חלילה.
או יש לי משהו בגוף.
כן.
יש לי מחלה גופנית. אוקיי, פחד. אז על זה אני מלביש את הרגש. וכן, יש לנו את הצמדים האלה של תחושה גופנית ומחשבה תואמת. כן, כואב פה, אני בודד ועצוב. כואב פה, לא אוהבים אותי. כואב פה, אני לחוץ, החיים מלחיצים. יש לנו את הצמדים האלה ואנחנו עובדים, כל הזמן זה עובד, זה מכונה שעובדת. מה זה ילדות? זה יוצר לנו את החוויה הרגשית שלנו. וכאן יש בפירוש לעשות דרך. מי שהמנגנון הזה עובד אצלו בצורה מאוד לא מודעת, לא יכול להתעורר, לא יכול לראות שאני אהבה, חופש, יאללה בוא נלך הביתה, זה לא עובד. הכל פועל עדיין, הכל פועל בצל, הכל פועל בערפל. אז כאן יש פשוט דרך לעשות. כמו שאמרתי, תרפיה, פריימל, מדיטציה. השילוש הקדוש. זהו.
מאוד מומלט גם לקום באמצע הלילה ולכתוב.
כן. אני אכליל את זה ברשותך בתוך...
כמו מדיטציה.
אני אכליל את זה ברשותך בתרפיה. דווקא. בסדר? בכל התהליך, שזה לא רק ללכת לפסיכולוגית ולשבת מולה, כל התהליך הזה של לחקור את הרגשות, לחקור את המחשבות, לחקור, לראות, להבין את המיינד, לראות את המכונה, איך היא עובדת, כל, אז גם לקום עם תלילה ולכתוב. כן. שאלות?
אני אמשיך.
בבקשה.
אז השאלה שלי הייתה כזאת, שאנחנו נפגשנו, אמרת לי איזשהו משפט שאחר כך, שהבנתי שהוא היה מאוד מאוד אינטואיטיבי לי, אבל אחר כך פתאום נפרצה המחשבה, אמרת לי, הקול שלי הוא לא במקום הקול הפנימי שלך. וישר כאילו, נכון? זה מה שאמר, נכון, ברור.
כן.
אחר כך נכנסה המחשבה, ואמרה, רגע, אבל אם, בוא נגיד, כל מורה רוחני שאני מזהה שהוא מדבר משום מקום נקי, משום מקום טהור, והקול הפנימי שלי גם מגיע מאיזשהו מקום נקי וטהור, אז זה לא אותו דבר? זה לא בא מאותו מקום?
אתה שואל אותי?
נכון.
זאת השאלה, אם אתה שואל אותי, מבין? מה אתה אומר? מה הקול הפנימי שלך אומר?
אז הקול הפנימי שלי אומר כאילו שזה בא מאותו מקום, רק זה... יכול להיות שאני מפרש את הדברים זאת אומרת, הקול הפנימי שלי, אני מפרש אותו, זה הכל עובר דרך הפילטרים שלי.
אוקיי.
אבל עדיין לא ברור לי, כאילו, איזה, זאת אומרת, ברור לי אינטואיטיבית שהקול שלי הפנימי, אני נותן לו את החשיבות הכי גדולה. אבל לא ברור לי למה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מאותו מקום, זה מגיע מאותו מקום. אז למה לא לתת למשל, למה שאתה אומר, למה הקול הפנימי, למה הקול שלך הוא לא במקום הקול הפנימי שלי? אם הוא בא מאותו מקום מסוים.
למה באמת?
אני לא יודע.
אתה שם לב, אני שם לך מראה.
כן.
אני מחזיר לך בחזרה את השאלה, כי בעצם זה הדיאלוג, זה הקול שלי. כן. וזה הקול הפנימי שלך. וברגע ששאלת אותי, למה הקול שלך יותר, הוא לא במקום הקול שלי, למה? הרי זה אותו קול, לא? ואז אני שואל אותך, זה אותו קול, לא? או לא? זה אותו קול או לא?
אז אני חושב שזה אותו קול, רק פה איכשהו אין פילטרים שאני מזהה אותו, שאני מזהה את אותו קול.
אצלך אין פילטרים?
כן, הקול הפנימי שלי.
כן.
שאני מזהה אותו, לא תמיד אני מזהה אותו.
כן.
ושהקול הפנימי, הקול שלך, אז הוא עובר דרך הרבה...
פילטרים אצלך?
פילטרים אצלי.
למה?
כי הם קיימים שם,
למשל, אני אומר משהו ואז זה עובר אצלך...
פירוש.
דרך פרשנויות.
ופה זה איכשהו ישיר, לינק ישיר.
טוב, אז ראינו פה כמה הבדלים כבר. הבדל אחד זה שאתה אומר, הקול שלי הפנימי הוא... אתה אומר, אני מצטט אותך, שאנחנו אתם מסתבכים פה. אתה אומר, הקול הפנימי שלי הוא ישיר, נקי? והקול שמגיע מהמורה הוא עם פילטרים של פרשנויות שלי.
כן.
זה הבדל אחד שאתה אמרת.
כן.
רק אומר מה שאתה אמרת. בסדר? זה הבדל אחד. וההבדל השני הוא שבעצם בעצם זה שאתה בא ושואל אותי את הדבר הזה, אתה מייחס איזושהי חשיבות או איזשהו תוקף לקול שלי שאין לקול שלך.
נכון.
כן. זאת אומרת, אם אתה תגיד שהקולות שלנו הם זהים, אז אתה לא ממש בטוח בזה עד הסוף. אבל אם אני אגיד, זה כבר נשמע לא רע, זאת אומרת, זה כבר די בטוח שזה ככה. או איך אתה לוקח את זה? נגיד שאני אומר שכן, הם זהים לגמרי.
כן, אז יש, כאילו, יש פה איזשהו חיפוש, כאילו, למשהו חיצוני שיגיד לי, כן, זה ככה.
בוא נגיד שאני אומר לך שהם זהים לגמרי. אתה שומע עכשיו את עצמך מדבר.
אני עדיין לא קונה את זה לגמרי.
אז מה התהליך שקורה אצלך? אתה שומע אותי, ומה קורה אצלך?
יש איזושהי ביקורת שקופצת בראש. זאת אומרת, זה משהו, רגע, זה נכון, זה באמת נכון, זה יכול להיות.
אוקיי, אתה שומע אותי מדבר ואומר משהו, אז אתה מקבל את המסר, ואז אתה לוקח אותו בתור נקודת התייחסות. אתה לוקח אותו בתור, הוא אומר, אני מאמין לו, הוא נראה רציני, הוא נראה כאילו בעניין, אבל אני לוקח את זה ואני צריך לראות את זה בעצמי עכשיו.
כן.
נכון? זה מה שאתה עושה כשאתה שומע את הקול שלי מבחוץ. בעוד שאתה, ואיך אתה מגיב כשאתה שואל בך הקול הזה? נגיד שאתה אומר לעצמך, כן, זה אותו קול שלי ושל המורה. איך אתה מגיב אז?
אין ביקורת, זה פשוט כאילו, זה פשוט
זה נכון.
מבעבע למעלה.
זה נכון. זה נכון?
כן.
אוקיי. אז האם הקול שלי ושלך הם אותו דבר?
כן. הם אותו דבר ש...
אז למה אתה שואל אותי את זה? כן? כי תראה, הקול שלי הוא נחות, מבחינתך הוא נחות מכל, משתי בחינות, הוא גם נחות כי הוא עובר דרכך דרך פילטרים, שאתה שומע אותו, שלך לא, זה, כאילו, זה, הקול שלי פחות טוב. והקול שלי גם פחות טוב כי כשלוקח אותו, הוא בשר פוגש את הספק, או את הצורך להוכיח, או את הצורך לזהות, ושר מתחיל תהליך, בעוד שכשצריכה זה עולה, זה ישר נגמר, זה אמת, זה מבעבע, זה שופע. אז אם הקול שלי נחות משתי בחינות, אז... אז זה מה שאמרתי בעצם, זה מה שאמרתי, שהקול שלי הוא לא במקום הקול שלך. הוא נחות, משתי בחינות לפחות.
כן.
בשבילך. בשביל מישהו אחר זה היה יכול להיות ההפך דרך אגב, אבל בשבילך זה ככה.
כן.
מה בעצם אמרתם פה?
מסובך מדי?
עדיין יש כמה דברים...
מי זה ברור לו לגמרי? כן, אוקיי. כן.
יש כמה דברים, למשל, שאמרת, חלק בפגישה, חלק בווידאו שראיתי, שאיך שאתה אמרת, כאילו, עלה כן, ישר.
כן.
שם לא היה ספק, בכלל.
אז איפה עולה הספק? או מאיפה מגיעה השאלה?
מאיפה? מהשכל, מהמים.
כן. אבל למה זה מציק לך? כי אמרתי לך הרבה דברים, ואיכשהו זה הציק לך... שמעתי לך שהקול שלך הוא לא, שהקול שלי הוא לא במקום הקול הפנימי שלך.
אני חושב שזה מציק לי, אני מנסה להבין כאילו מה, איזה גושפנקה אני מחפש פה, זאת אומרת, איזה מסמך אני מחפש פה, כאילו, איזשהו אישור ל, כן, אני בסדר, זאת אומרת.
איזה גושפנקה בדיוק?
זה מה שאני מנסה
לה... אתה לא יודע.
לא. אני חושב שאני כן יודע.
כן.
זאת אומרת, יש איזשהו רצון, שאני מציין אותו עכשיו, ללכת אחרי המשהו הכי טהור שיש, זאת אומרת, שיגידו לי, ככה אתה צריך לעשות, ואני אגיד, אוקיי, בסדר, זה מה שאני צריך לעשות. ככה אתה תגיע להרע. אוקיי, שמה. זה מה שאני חושב שאני מחפש.
שיגידו לך שאת הדבר הטהור ביותר לעשות.
כן.
אז בוודאות. לא, הצורך בוודאות.
הצורך בוודאות, נכון. הצורך בוודאות כדי להגיע לסוף הדרך.
אני חושב ש... אני יכול להגיד לך את הדבר הטהור הזה בוודאות. אין בעיה. הוא מורכב משני חלקים. אחד הוא מדיטציה, שאתה כבר עושה, אתה כבר יודע מה זה. אז מדיטציה היא הצבעה ישירה, היא הדבר הכי טהור. לשבת ולהיות המתבונן בהכל. אז זה הדבר הכי טהור, שאם תעשה אותו ותלך איתו את כל הדרך, אז אתה... כאילו זה מוביל רק למקום אחד. כאילו זה... אם יש לך אותנטיות וכנות, זה יכול להוביל רק למקום אחד. ההתעוררות כמובן. זה דבר אחד. הדבר שני, שהוא מאוד טהור ו... איך אמרת? טהור וודאי. זה בעצם מה שאמרתי לך, שהקול שלי הוא לא במקום הקול שלך. זאת אומרת, איזושהי הקשבה, אם תקשיב מאוד טוב לקול הפנימי הזה, לקריאה הפנימית הזאת שמבעבעת, אז זה מאוד טהור. זה מאוד, זה מה שאושו קרא לו, be a light unto yourself. היה האור לעצמך. אז אם אתה האור של עצמך, כל הזמן, ואתה מודד כל הזמן, אז אתה... זה הדבר הכי טהור שאני יכול להציע. אני גם משתף שזה גם מה שאני ככה גם אני הלכתי בדרך. שני הדברים הטהורים האלה. ואז אם האור שלי הוא לעצמי, אז זה מבטיח לי שאני לא נתקע אחרי מורה עכשיו איזה 15 שנה באיזה קהילה ומשרת או את האגו שלו או את הדרך שהוא המציא, לא משנה אם זה, אולי הוא סבבה, אבל אני לא נתקע, כאילו, אני משתמש בזה, אני נמצא בקהילה שלו, אני משתמש בו, אני קורא אותו, אני מקשיב לו ואני ממשיך הלאה, כי אני קובע את הדרך, אני קובע, אני האור לעצמי. אוקיי? זה הדבר הכי טהור שאני יכול למצוא.
הוא ביקש משהו מאוד ישיר,
הוא ביקש את הדבר הטהור והוודאי, משהו כזה, הדבר הטהור והוודאי שיביא אותו עד סוף הדרך. ואמרתי לו את הדברים הטהורים והוודאיים.
אתה אומר לו, יהיה האור של עצמך, אבל הוא לא יודע להיות האור של עצמך.
אני חושב שאני יודע.
מה?
אני חושב שהוא יודע, אני חושב שאתה יודע, ואני פה, גם יש לי תפקיד, אני פה בשביל להגיד לך את זה. זאת אומרת, עובדה שהשאלה עלתה, עובדה שאתה פה קודם כל, ואז עובדה שהשאלה עלתה, ועובדה שהמראה החזירה את זה. אז זה מה שאני פה בשביל לעשות, בשביל להגיד לך שזה בסדר שאתה תהיה אור לעצמך, שזה טוב, שיש את זה, שתקשיב לזה. כן, אני פה, אם יש, כן, אם יש איזה מקום של בלבול שלא מקשיב לגמרי באופן טהור לכל הפנימי, אני פה בשביל להחזיר לך את זה. ואני אפילו אגדיל ואוסיף לסיום, שאם הקול הפנימי שלך אומר לבוא להיות תלמיד שלי ולשאול אותי כל דבר, אז מן הסתם זה מה שאתה צריך לעשות. אתה מבין? זה הקול הפנימי שלך. זאת אומרת, בעצם הקול הפנימי שלך הוא לא רק שהוא עדיף לך, הוא גם השליט. בעצם, הוא שולט בי. בסדר? הוא כאילו, אני המשרת שלו. אם תבוא, תשאל, תהיה, תרצה, וזה, אז אני צריך לדבר, ואני צריך לענות לו, ואני צריך להיות פה דיאלוג. אם הקול הפנימי שלך יגיד, לא, אני רק במדיטציה, אין מורים רוחניים יותר. או לא משנה, משהו יגיד. או אני יושב פה בשותק ולא מדבר עם קו, הוא רק שומע. אז אם הקול הפנימי יגיד, זה מה ש... הוא קובע.
צריך כאילו לראות את האותנטיות, כי... יש הרבה קולות בתוכנו, עכשיו יש קולות יותר אותנטיים ויש קולות יותר מזויפים, שנגיד להאחז במשהו או מפחד למשהו או תשוקה למשהו, אז אם מזהים בכנות את הקול האותנטי יותר, כי יש כמה קולות, זה דעתי כנות, כי אם אתה מזהה את זה בכנות ואתה רואה את כל הדברים מאיפה כל נובע, אז נראה לי ש...
מעניין אותי שזה יהיה דיאלוג ביניכם.
כן.
אני חושב שאני לאט לאט לומד לזהות את אותו קול שהוא טהור, זאת אומרת, אני עדיין לא לגמרי מזהה אותו ב-100%, זאת אומרת, לפעמים אני צריך לעבור איזשהו תהליך להגיד, אוקיי, שם זה משהו שאני צריך להקשיב לו, אבל אני לאט לאט כן לומד להפריד אותו מהקולות האחרים שמגיעים למד שלו.
האור הפנימי זה לא פשוט דחף ללכת לעשות את הדבר הזה במסוים במשלה. זה לא עובד?
לפעמים זה בא כסוג של דחף. לפעמים זה מגיע פשוט כאלה, אני חייב לעשות את זה. ולפעמים זה מגיע בתור מחשבה. כאילו, זה משהו בבטן שופף למחשבה. אין לזה, לא מצאתי לזה.
לא, זאת אומרת, אור פנימי, כל פנימי זה אותו דבר, כן?
משהו מעבר, כאילו, אני מזהה אותו כמשהו מעבר לדברים הרפיטטיביים בראש, זאת אומרת, משהו קצת קודם למחשבה.
נמדח לא מוסבר.
אז כל אחד עובד אחרת. כן. אני מרגיש את זה שזה משהו שהוא קודם לי. כמו שאמר דחף. משהו שאני מחכה והוא בשל, ואז אני חייב פשוט לעשות את זה. זה חייב לי, כאילו, אין לי דרך אחרת. ככה אני מזהה.
כן, אני חושב שבאמת הקול הפנימי הזה, עבור אחד הוא מאוד מאוד ברור. ועבור אחר הוא פחות ברור, ואצל אחר הוא בכלל, אולי הוא בכלל לא מזוהה, כאילו מה זה הכל הפנימי בכלל, אין, אין בכלל כאילו דבר כזה. ואני חושב שזה באמת דבר לקחת אותו ולהסתכל עליו, לעשות איתו דרך לזהות הכל הפנימי הזה ולהקשיב לו, לשמוע, כן, לשמוע אותו קודם כל ואז להקשיב לו. וזה מאוד קשור למדיטציה מן הסתם, ככל ש הכל הפנימי הזה הוא נמצא שם בשקט המתבונן, אפשר לומר, הוא יכול לבוא לידי ביטוי גם במילים, גם במחשבה, אבל הוא קודם כל נמצא שם בשקט הזה. ולכן ככל שהמיינד יותר, אנחנו יותר נאחזים בו ויותר נמצאים בתוך המחשבות ובתוך המיינד, אנחנו אולי, כך אולי, לא תמיד, אבל אולי לאנשים מסוימים יהיה יותר קשה לזהות את הכל הפנימי הזה. וככל שהמודט יהיה יותר מבוסס, יותר, כן, יותר מבוסס, אני יכול לומר, יותר מוכר, יותר מכיר מדיטציה ויותר מוכר במדיטציה, לא יודע מי מכיר את מי, ככל שהמודט יהיה יותר מוכר, אז הכל הפנימי הזה נראה לי יהיה יותר קל לזיהוי, יותר דומיננטי. מאוד חשוב הכל הזה, דומיננטי. אנחנו נעשה הפסקה, בואו נעצום עיניים, נקשיב לשיר אחד יפה, ונעשה הפסקה 5 דקות ונמשיך. לאה שבת, על כל פנימי. אורי, אתה רוצה לשאול משהו, לשתף משהו?
לשאול על... שמעת על עבוד עם הגשות, לעשות תרפיה, להחליף משפטים.
תגידו שוב.
שמעת שגילית שאתה היית מאמין בעצוב ובודד.
מאמין אמרת?
מאמין.
מאמין.
המשפט שלך, כן. לא, שלא אמרת עוד בכל גם לפני זה.
כן.
אז שתי שאלות. אחת זה... כי אפשר כאילו להסביר בקלות איך ויתרת עליו בתהליך, רק הזיהוי שלו, היה תהליך שוויתרת על המשפט הזה, כאילו כמה רובדים לתהליך הזה, אני לא יודע אם אפשר להסביר זה.
כן.
ודבר שני, אם אני איך אני עושה איזה סוג של תרפיה ומשחרר כל תבנית רגשית, זה, אתה חושב שזה מספיק כדי שהערה תיפול עליי מוכנה?
אז בעצם בשתי השאלות אתה בעצם שואל, הן שתי מתייחסות לעניין של לשחרר משהו רגשי.
כן.
לשחרר אמונה, לשחרר רגע, כן, לשחרר דפוס רגשי,
כן.
מה שאומרים. ואז אתה שואל, אחד זה איך עשיתי את זה, לגבי העניין של העצוב בודד, והדבר השני, האם זה דרך טובה להערה, או נכון? להתעוררות. אוקיי, יש דבר כזה בדרך, אני אמרתי קודם על שהשיוש הקדוש הוא כולל תרפיה, אז כן, תרפיה חלק ממנה יכול להיות לראות דפוסים רגשיים, למשל אני עצוב ובודד, ואז לנסות לשחרר אותם, בדגש על לנסות. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שאחרי שנגיד הייתי בפריימל וראיתי שאני עצוב ובודד, וחייתי עוד שנה, שנתיים שאני עצוב ובודד וכולי, בשלב מסוים הגיעה איזושהי נכונות מסוימת, כאילו איזשהו קול כזה שאמר, טוב, די, אני יכול לוותר על זה, כאילו, אני יכול כבר, די, כמה אפשר, כאילו, כבר מציתי את זה. מה שראיתי אז, שיש משהו בקולות האלה הרגשיים, שהוא מאוד, הוא תופס, כאילו, הוא מתמיד, כאילו, לנצח, כל עוד אתה לא ממצא אותם. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני מחמיץ את חיי, זו דוגמה נוספת. כל עוד אני לא ממצא את ההרגשה הזאת, כאילו, אני לא מגיע לבוט, לתחתית, מגרד את התחתית של, של הביבים, כאילו, של התחושה הזאת, אז תמיד תישאר שם, תנקר לי בראש, כן? אני מחמיץ משהו. אני מחמיץ שם בחוץ, כולם חיים, כן, אלה עם הכסף חיים יותר טוב, אלה עם הבחורות חיים יותר טוב, ואלה הרוחנים האמיתיים במנזרים, שבאמת הם מתקדמים להערה, הם יותר, הם שם. אני מחמיץ. ושמתי לב שכשמגיעים למיצוי מסוים, אם אני הולך עד הסוף עם הטריפ הזה, למשל אני בודד ועצוב, עד הסוף, הכי בודד, הכי עצוב, אני בדיכאון נוראי, אני הכי עצוב ובודד שאי פעם נוצר, או אני מחמיץ את החיים, אני הכי מחמיץ, כולם חיים אחרת ממני, או אני הכי כועס, או אני הכי פוחד, אני כולי פחד, אני באדם שהוא כולו פחד. אם אני הולך עד הסוף וממצא את זה, ולא לא בורח מזה, אני יכול, אפשר לחיות במיצוי הזה תקופה מסוימת של זמן, אתה לא יכול לחיות 50 שנה כאילו, אני הכי כעס, זה ממצא את עצמו. כמה אתה יכול להיות בטריפ כאילו, שם מסוים השפיות כאילו אומרת את שאלה, כאילו, די, עזב אותך. ומה ששמתי לב זה שאני הלכתי עד הסוף עם העצוב ובודד הזה, וזה קצת כותרת ראשית עצוב ובודד, זה עצוב, בודד, נטוש, שלא ראו אותו. בילדות, שלא ראו את הרגשות שלו, שלא היה אכפת ממנו. אז הלכתי עם זה מאוד מאוד עד הסוף, במשך איזה שנתיים אני חושב, עם התחושה הזאת, הייתי הדבר הזה, ובשלב מסוים הרגשתי שאני יכול לשחרר את זה, זאת אומרת, זה תוכן מנטלי, זה תחושה שקיימת בי, זה מחשבה שקיימת בי, אבל אני לא חייב כל כך להצמד לזה יותר, אני לא חייב את העני הזה, בסדר, זה שם, כאילו. ואז שמתי לב שחלה איזושהי הרפאיה מזה. זאת אומרת, מה שבעצם קרה זה שהדפוס לא השתחרר, אבל אני כאילו הסכמתי לא להחזיק אותו חזק יותר. אוקיי? זה כבר לא שהוא הלך לגמרי ונעלם, אבל אני כבר לא מחבק אותו ככה, זה אני שלי. זה כבר אני בסדר, זה גם נמצא בי. הפסקתי להיות פנאט, כאילו. גם זה נמצא. זה תהליך שטוב לעשות בתרפיה, אז שאני משתף אותו. עכשיו, אז זה עונה חלקית על השאלה הראשונה שלך, איך הוא, כאילו, איך היה שחרור מסוים. אבל אני חייב להגיד שזה לא שחרור, זה לא שחרור שכאילו בו הדפוס הרגשי נכחד. זה לא שחרור שבו הוא נעלם יותר ולנצח וזהו, זה לא יעלה יותר לעולם. בסופו של דבר השחרור הוא משהו אחר. בסופו של דבר השחרור זה לא כשהדפוס שחררתי אותו ואני יותר לעולם לא ארגיש ככה ולא עכשיו ככה. אתה פתאום מרגיש לפי טון שזה משהו קצת מוחזק, כאילו שאני אסור שזה יבוא. זה לא משהו כזה, זה יותר פתיחות מלאה לכל דבר שיעלה ויבוא. זאת אומרת, החופש בסופו של דבר הוא שאתה חי עם זיהוי מאוד ברור איך המנגנון עובד, איך המחשבות האלה עולות, אני מודד ועצוב, מה זה גורם לגוף להרגיש, למה בילדות זה, איך זה בילדות זה נוצר, מה זה עשה, איך זה, איזה בעיות זה יוצר, יש ראייה בהירה של מה קורה, ואז מתוך זה יש פתיחות מלאה שזה יבוא תמיד. פתיחות, שיבוא למחשבה שאני מודד ועצוב. נגיד שזה אפילו יבוא עם תחושה של כאב בבטן, שיבוא. כאילו, זה לא ביג דיל יותר. זה מבחינתי לשחרר את הדפוס. אוקיי? זה מבחינתי לשחרר את הדפוס, שיש פתיחות מלאה וכבר לא משנה יותר, זה כבר לא כל כך ענייני אם הוא בא או לא. זה כבר לא ביג דיל יותר. ומתוך מקום כזה, יוצא גם שהדפוס הרגשי הזה לא קורה כל כך. כי, אתה יודע, כמו שאומרים לילד בבית ספר, אם הילד בא, כאילו, מציקים לי, מקים אותי, וזה, מה התשובה? אל תתייחס אליהם. כאילו, אל תתייחס אליהם והם יפסיקו לבד. נכון, יש את הדבר הזה שאומרים לילדים? לא בטוח שאני מסכים עם זה חינוכית, אבל יש את הדבר הזה, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה, יש לך איזה סכסוך עם איזה ילד, והוא מרביץ לך כל יום, וכל יום הוא כבר מחכה לך, ואתה יודע שהוא כבר יחכה לך בדרך, והוא ייתן לך כפה, ואז אתה תבכה, ואתה תנסה להחזיר לו, אם יש לך איזה דרמה עם איזה מישהו, אז הדפוס לא משוחרר. אם יש לך דרמה עם אני בודד ועצוב, אני בודד ועצוב זה הילד הארץ שמחכה לך בדרך לבית ספר, אם יש לך איזה דרמה איתו, אז יש לך דרמה, זה לא משוחרר. אבל אם יש לך עוד ילד אחד, אידיוט, שאומר לך כל מיני דברים, אתה ממשיך ללכת ובכלל אתה לא מתייחס, כאילו, בסדר, הבנת כבר מה הקטע שלו. הבנת, הייתה לו ילדות קשה, בסדר. אז אם זה מין כזה ילד, אז אתה יודע, אז הוא לא נעלם, הוא שם, הוא ממשיך מדי פעם להיות חכות לך בבית ספר. הוא לפעמים אומר לך, אתה בודד ועצוב, אבל אתה כזה, אחי. לך כאילו, תעשה משהו יותר טוב, תמשיך ללכת לבית ספר, ומה שקורה עם הילד הזה, שפעם, יום אחד אתה הולך, יום שני אתה הולך, יום שלישי אתה הולך, וכל פעם מנפנף לו לשלום, בסופו של דבר נמאס לו לעשות את זה, כאילו, הוא מרגיש מטומטם בעצמו. אז זה התהליך שאני רואה עם לשחרר דפוסים רגשיים. כלומר, לסיכום, לראות הדפוס הרגשי מאוד חשוב. להתאמץ לשחרר אותו גם חשוב. לא להתאמץ, סליחה. לראות את הדפוס הרגשי מאוד חשוב, לקחת אותו למיצוי, להיות הדבר הזה עד הסוף מאוד חשוב. להגיע לנקודה שבה זה כבר לא ביג דיל וכבר טוב הבנתי, גם מאוד חשוב. אחרי זה, אם אתה עושה את זה עם דפוס אחד, עם דפוס שני, עם דפוס שלישי, כל הילדים שבדרך לבית ספר, כאילו, שזה, אם אתה לאט לאט כאילו, מבין אותם, יודע למפה אותם, יודע איפה הם, כאילו רב איתם עד הסוף, ממצא את זה וגומר עם זה, אז מגיע, אז זה לא התעוררות, אז זה שלב מאוד מאוד בשל להתעוררות. בסדר? אז אתה הולך בשביל לבית ספר והוא פנוי. אתה כבר לא מוסך לכל שנייה, אתה לא תלך לריב עם זה והולך לריב עם זה. אתה הולך והשביל פנוי. הוא יכול לדבר והוא יכול לדבר. המחשבה הזאת יכולה לבוא, המחשבה הזאת יכולה לבוא. אתה בהיר, אתה הולך לבית ספר. אז זאת ההליכה הישירה לבית הספר. זה עדיין לא ההגעה. ההגעה לבית הספר זה ההערה, אוקיי? אז זאת הבשלות, זה השביל. אז זו מטאפורה. מטאפורה של ילד כאפות. לא הייתי, אבל רק בגלל שהייתי חכם, ניצלתי מזה. הייתי בפוטנציאליות, אחד כזה.
בסדר? הפחד, נכון?
עניתי.
כן, בסדר. הפחד,
הפחד הוא עוד ילד כזה. קודם אמרת בן זוג, חבר. כן, זה סוג של חבר.
אתה יודעת שבסוף משרים לך לשמוע את עצמך כמו.
משעמם לך... אני לא יודע אם זה מגיע לרמה של שיעמום, כי איכשהו הדבר הזה הוא בדרך כלל הילדים האלה שמפרים לנו בבית ספר, המחשבות האלה הבסיסיות, הן משהו שהתרגלנו לראות אותו בתור הסיבה העיקרית לסבל שלנו. זה משהו שכל השנים חוסם אותנו מלחיות, כאילו, חוסם אותנו מלאהוב, חוסם אותנו מלשמוח, זה כאילו, זה לא סתם ילד ארס, כאילו, זה מהאלה שירודים לחייך ואתה לא יכול לחיות איתם. אז אני לא יודע אם בנהר מאוד מגיעים למצב של שיעמום, אבל משהו במיצוי, את מדברת על משהו, על משהו שקשור למיצוי של זה.
פתאום מבין שאתה
תופן
את
השנים, תופן. כן. כן, משהו מהקסם של העניין פג. אוקיי. היו לך שתי שאלות.
אני חושבת שאתה לא כל כך הסברת, אבל את מה זה אומר למצות את זה.
אוקיי. מה זה אומר למצות את הדפוס הרגשי?
אני הבנת, ואני...
אני מאוד בודד לעצור.
אחריות, מה? הבנת?
דווקא, אני חושב, אולי זה אפשר...
לא.
תגיד מה הבנת, ואז אולי זה יחסוך לי.
שאחרי שאני מזהה איך הדפוס פועל, אז להיות בו, בכל דרמה אפשרית, להיות ממש ממש עצוב וממש בודד, ושזה ישלוט בחיים שלי עד שאני רואה, זה הופך להיות כולי. ושלב זה ימאס לו.
כן, אני חושב שאמרת מאוד יפה. זה כאילו לעשות בעצם את ההפך. יש משהו בתהליך הרוחני, דיברתי על זה בפגישה הקודמת, יש משהו מאוד בריא במרדנות, בלהיות ילד רע, מרדן ושובב בדרך הרוחנית. והרבה פעמים לעשות את ההפך. הרבה פעמים דרך לעשות את ההפך מהנטייה האוטומטית או כאילו במרכאות טבעית. הרבה פעמים ההפך מראה המון דברים ומקפיץ אותך בדרך מהר מאוד. בסדר? בעוד שכל הסנגה, כל המודדים, כאילו, עם הגורו באשרה, ממשיכים לעשות את שלהם, לעשות צבע, לעבוד, ולעשות מדיטציה, ולהמשיך להביא לגורו פרחים. אתה כבר ראית, כבר ילד רע, אתה כבר כמה שלבים מקדימה, כי אתה כבר ראית. אז למצות את הרגש, את המצב הרגשי, זה לעשות, להיות ילד רע ומרדן. זה אומר שאם הנטייה הטבעית שלי לברוח מהפחד, אז אני לא, אני עד הסוף הפחד. זאת אומרת, אני לא, אני עושה את ההפך מהבריחה. אני נמצא באופן פסיכי, באופן מוגזם, באופן טוטלי, בתוך הפחד הזה. אני בן אדם מפוחד שכל החיים שלו זה רק פחד, והוא לא חי, לא אוהב ולא נושם בגלל הפחד. בוא נראה כמה זמן זה יימשך, אני והפחד. סליחה? אני חושב שאם מביאים את זה לטוטליות, זה מוגבל. זאת אומרת, אם זה נמשך המון המון זמן וזה נראה כאילו זה אינסופי, סימן שיש שם עדיין איזו התנגדות מסוימת למצב שמשאירה את זה, משאירה לזה עוד זמן נשימה לסיפור להמשך. כי כשאני מסכים להיות הרגע שלי בלי שום הסתייגויות, בלי לברוח בכלל, אין יותר סיפור, אין יותר התפתחות עם זה, אין יותר דרמה. אני מרגיש, אבל אני כבר לא רוצה, וזה שוב עולה, וכבר יומיים אני ככה, וכבר זה עבר, אבל כבר פתאום קרה משהו ומישהו נחץ לי על טריגר, וזה שוב קרה, כבר אין את כל הדרמה הזאת, כי אני כבר זה. אם אני עצוב ובודד, אז זה לא משנה אם היא זרקה אותי, והוא דחה אותי, והוא העליב אותי, אני כבר זה, כאילו מה... זה לא עבר וילך, אני זה, אני כל הזמן הייתי זה, מאז גיל 4, אני רק זה. ואז נגמר הסיפור, ואז אני רק זה. ושם יש מקום לבשלות, כאילו, עם הקטע הזה.
מה
שנתן
דוגמה של... שזה כמו פרח. מתחיל לפרוח, עד שבסוף הוא מעביר. מגיע לשיא הפריחה שלו, ובאופן טבעי
נגמר. כן, הוא מתכוון לזה, למה שאני מדבר עליו? כן. יש סיכוי ממש טוב שמה שאני אומר זה דברים שאושו, אני לא זוכר ציטוטים מדויקים, אבל יש מצב שזה הרוח של אושו, מה שאני אומר. הטוטליות הזאת. אני אולי מתייחס ספציפית למשהו, לדפוסים רגשיים, אבל אני חושב שזה זה בעיקרון רוח הדברים שהוא לימד אותם. מה, אז אני אקרא? יש שתי שאלות. על אושו, זה, לא הספקתי להעתיק, זה היה באינטרנט, אז תשאלי לבד. אז אני אזכיר לך, אושו אמר, מה שאני זוכר, אושו אמר שקראתי אצל אושו, שאנחנו זקוקים לאהבה.
כן, הוא אמר את זה בשיחה
האינטימית
שלו, אושו אמר שעתיים
האינטימיות. אוקיי.
והוא אומר שצריך להכיר בה, אולי זה קשור בעצם למה שאמרת עכשיו, להכיר באמת בנזקקות שלנו, וזה וזה וזה,
כן.
ובאמת להיות שם. זה
התנגש
לי משהו שאתה אמרת,
שבסופו
של דבר אנחנו עצמם כלום.
גם לא אהבה.
כן, כי אנחנו אהבה.
אוקיי, אז מה השאלה?
זה עשה לי איזשהו קצר.
טוב מאוד. ומה השאלה?
אני לא זוכרת, כי גדלת הרבה אינטרנט.
נראה לי שאוקיי, הקצר זה השאלה. איך זה שהוא אומר ככה ואתה אומר אחרת? אז קודם כל זה עבודת צוות, זה לא במקרה. הוא אומר ככה, אני אומר אחרת, ואז נוצר יצר קצר וזאת המטרה. זאת אומרת, זה הכל מתוכנן, זה לא קרה פה שום דבר שלילי. תראי, זה קצת דומה לתשובה באמת שנתתי לגבי המיצוי, כי מה אמרתי בעצם? אמרתי שזיהוי הדפוס הרגשי חשוב, וההליכה על מיצוי שלו זה חשוב בדרך.
אוקיי?
אוקיי, אז אני חושב שזה מה שאושר אומר. אושר מדבר להמונים, אוקיי? אם היה מגיע אליו מחפש רוחני אחד שאמר לו, שמע, בלוות בוגואן, אני כבר 10 שנים נזקק לאהבה, בהתחלה לא ידעתי שאני נזקק לאהבה, אבל אני כבר 10 שנים נזקק לאהבה, נזקק לאהבה, זיהיתי את זה, אני כולי זקקות לאהבה, זה פשוט, זה מה שאני, זיהיתי שזה מה שאני. מה הוא היה אומר לו? הוא אומר לו, לא, אתה לא, כאילו, לך תמדוד, תתפטר מזה, כאילו, תתפטר מהדבר הזה, מהשליה הזאת. אבל כשהוא מדבר להמונים שמדברים על, שעדיין נמצאים בתוך המיינד הקולקטיבי, שמדבר על אהבה, כן, כולנו אוהבים, כן, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, וכולנו מלאים אהבה, והורים אוהבים את הילדים שלהם, וילדים אוהבים את ההורים שלהם, והכל נפלא. אז המורה הרוחני צריך לבוא ולהגיד, רגע, רגע, שימו לב שא', אין אהבה בעולם הזה, ובית, תכירו בכך שאתם חור של אהבה, שאתם קבצנים, שאתם קבצני אהבה. הדימוי המפורסם של אושו, שני קבצנים למערכת זוגית, שני קבצנים עומדים כל אחד עם הכרת קבצנים שלו, אחד מול השני, מסתכלים אחד על השני ומחכים שהשני יתרום לו. אבל שניהם קבצנים, כאילו שניהם קבצנים עם קערה. וממתינים, כאילו מי יזרוק ראשון. אבל אין, שניהם קבצנים, אוקיי? זה קרה עם חור, זה שכלול של זה, אם זה זורק זה גם נבלה פנימה. ועוד הוא אומר בציטוט שאני מאוד אוהב, הוא אומר, כולם שרים על אהבה, כולם מדברים על אהבה, יש הרי הימלאיה של על אהבה ושירה על אהבה והרים של שירה על אהבה. But have you seen a place so loveless? האם ראיתם, האם סתכלתם על העולם וראיתם מקום כל כך חסר אהבה? בין בני אדם הוא מתכוון. אז זה מתפקידו של המורה הרוחני, זה מה ששמעת. ובאמת זה מה שיפה אולי, להקשיב למורה רוחני אחד, לשמוע על הזדקקות לאהבה, לזהות, כן, זה נכון, באמת אני נזקק לאהבה, ואז יש את המורה השני שאומר, רגע, ואתם לא נזקקים לכלום. והדבר הזה גורם לליבון העניין, הוא גורם להסתכלות. האם את נזקקת לאהבה? האם זאת האמת הכי הכי עמוקה, או שזה אולי דפוס מסוים שצריך לזהות אותו וכולי. אוקיי?
זה לא סתם סתירה, זה שתי רמות של אמת. שאתה אמרת יותר אמיתי ממה
שעכשיו. שאנחנו לא זקוקים לכלום, זה יותר אמיתי.
כן.
כך אתה מזהה.
כי זה אחרי ראייה של הדברים. מה שאושר אמר, זה מיועד לאנשים שאפילו לא מודעים לזה שהם זקוקים לאהבה, שזה מודחק אצלהם, אחרי שזה עלה למודעות.
כן.
כל זמן, ואז משתחרר, כאילו.
כן.
זה לא סתם סתירה, כאילו, באותה רמה.
כן. צריך גם נראה לי להבדיל בין דברים שהמורה אומר לתלמידים שלו שהם, שאתם חסרי אהבה וזה, לבין מה שהוא אומר על עצמו. זאת אומרת, אושו, אי אפשר לתפוס אותו אומר שהוא נזקק לאהבה. כאילו זה, אז מה אתה עושה פה? תלך, כאילו, לך תמכור זה. אננס, בפונה, כאילו, למה אתה, אם אתה מורה רוחני, אתה לא נזקק לאהבה, זה בהגדרה. אז אם הוא אומר את זה לתלמידים, סימן שזה לא אמת מוחלטת, אלא זה לא אמת הסופית, כאילו, אלא זה משהו בדרך.
זה מתקשר לי לשאלה הקודמת.
כן. והשאלה השנייה היא, האם כל רגש בא ממחשבה? ואם כן, אז מה קורה לכל זה במצב המואר? זאת אומרת, האם במצב המואר, שאתה כבר רואה את השלטיות של כל המחשבות בבירור, ובעצם כל הרגש הוא תוצר של מחשבות, אז בעצם כל רגש הוא אשליה. זה מחזיר אותי לשאלת המשמעות. איך במצב הזה אתה יכול להנות ממשהו שהוא בעצם לא אמיתי, אם רגש הוא אשליה? קצת מבלבל אותי העניין ומפחיד גם. איזה חלק מפחיד שאי אפשר להנות? OK. אוקיי. אז זה מתחיל כמו השאלה של הלילי, האם כל רגש בא ממחשבה, אבל בעצם את ישר מכוונת למצב המואר, מה קורה כאילו, אם יש אמת מוחלטת, אז מה קורה אז? כאילו מה קורה כשרואים שכל רגש בא ממחשבה, אז מה היינו יותר רגשות? ואז מה, גם לא נהנים משום דבר? כי הכל בעצם אשליה, כל דבר שבא אשליה, כאילו מה זה שווה? לתאר את המצב המואר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ובעיקר את המצב הרגשי המואר, כי הרי העניין הרגשי זה בעצם כל הסיפור, בעצם מה זה סוף הסבל שאנחנו כל כך החופש וזה, זה הכל העניין הרגשי, כאילו אף אחד לא שואל על המצב הגופני של המואר, כאילו זה קצת מעניין, אבל אם גרד לו לא מגרד לו, כאילו זה קצת מעניין אבל לא ממש העניין זה, וגם לא על הקטע האינטלקטואלי, האם הוא חד יותר ויכול ללמוד עכשיו לתורת הקוונט במהירות רבה יותר, זה לא מעניין אותנו, האם אתה טוב לך, רע לך, אתה כועס, אתה סובל, זה מה שמעניין, כאילו רע לך, לא רע לך, זה יכול להיות, כאילו זה מה שמעניין אותנו בעיקרון, ועל זה מדובר, כאילו זה כל הבודהיזם, כאילו מה לא רע לך, ככה הם באו לבודה, זה מזה כל הבודהיזם צמח. אז לתאר את זה זה מאוד בעיה, כי אין לזה באמת צורה, באמת שאין לזה צורה, זאת אומרת באמת שאתם רואים אותי פה, אני לא שומר על איזה פסון כאילו מסוים, אני נע בין כל מיני דברים, אין לזה באמת צורה. עכשיו תסתכלו על מורים רוחניים אחרים שאתם מזהים שהם באמת ערים, לא על המורים הרוחניים הלא ערים מהסבב הראשון של אלה שאנחנו שונאים, אבל תסתכלו עליהם, כל אחד הוא קצת שונה, והוא בכלל כועס, קרישנמורטי, בסדר, הוא כעסן בכלל. גם איך קוראים לו, ניסר גדת המערז, שהספר שלו נחשב לתנך של הרוחניות I am that, אמרו לי שהוא גם כן התעצבן כל הזמן, נכון? הוא היה כעסן גם כן, הוא צעק על אנשים, מה זה הדבר הזה? אז באמת אין איזה צורה, זאת אומרת זה לא, באמת אני לא יכול להגיד, אני יכול לשתף, אני לא יכול להגיד שאין כעס, ברור שאין, אני לא יכול להגיד שאין כעס, יש כעס, ברור, מכסים אותי, כל פעם אפשר להכיס אותי על כל מיני דברים, וכמעט שום דבר אחר אני לא יכול להגיד שלא קיים, כאילו בחוויה הרגשית. וכאילו הכל ממשיך להתקיים, וזה גם לא נכון להגיד. חלק מהדברים לא ממשיכים להתקיים. זאת אומרת, יש איזה, למשל, סיפור העני המסכן לא ממשיך להתקיים. בסדר? אני מסכן, אני זה חסו לי בילדות, ומאז אני חסר אהבה, וזה אני אמות. כאילו זה לא ממשיך להתקיים למשל. זה דבר שבאמת בלתי אפשרי, כאילו, אם עולה מחשבה כזאת, זה ישר, זה סוג של בדיחה, כאילו, אתה שם מתחיל לצחוק. כאילו, זה הדברים האלה. אבל למשל, כעס, אני יכול להגיד באופן אישי, שבמקרה שלי יש רגישות רבה מאוד לילדים קטנים. אני גם עבדתי עם ילדים, הייתי גנן ילדים, יש לי עכשיו אחיין קטן. וכשאני רואה אינטראקציה של מבוגר עיוור עם ילד קטן שנפגע מזה, שאני יודע איך הוא נפגע מזה בפריימל שלו, כאילו, ברמה הרגשית, אני כועס, ועולה לי כעס. וזה כעס שאני אוהב אותו, זה כעס טוב, זה כעס שאומר לי, הנה פה קורית עכשיו פגיעה, זה עכשיו עולה בך משהו, בוא נראה אם תעשה עם זה משהו או לא, בוא נראה אם תגיד משהו, אולי תנסה לעשות איזה שינוי במצב, אולי לא יודע מה, אבל זה אנרגיה שעולה.
זאת אומרת, אתה סומך על הכעס הזה שהוא לא תוצאה או תוצר של בלגן שיש לך עם עצמך, אלא שהוא מאוד מאוד אובייקטיבי, ושהוא מכוון לפעולה?
לא סומך עליו.
מה?
לא סומך עליו. לא, אני לא אומר שאני סומך עליו, אני אומר שזה לא ממש משנה לי. זאת אומרת, אני שם לב שעולה הכעס. אני רואה את הדבר הזה עולה בי כעס, כאילו. ובאמת אולי הדבר הכי חשוב בקשר למצב המואר זה שאין יותר שום שיפוט של שזה צריך להיות או לא צריך להיות. זאת אומרת, אין דחייה או קבלה של זה. זאת אומרת, כן, זה צריך, זה טוב שאני כועס, זה לא טוב שאני כועס, עכשיו אני כועס בגלל הילדות או בגלל שזה טבעי? זה כעס מואר שנועד להקרין חמלה על כל הברואים, או שזה אולי כעס בור, כאילו כעס של מסכנים, של מישהו שהוא לא, אז כל הסיפור הזה נגמר, אולי זה עונה לך. זאת אומרת, אנרגיית הכעס עולה בגוף, המחשבת כעס עולה, איך היא עושה דבר כזה? כאילו, איך היא לא ראה את הילד? מה זה? מטומטמת. ככה. זה עולה, אבל מה שבאמת, מה שלא קיים זה זה עולה וזה קיים רק ברגע. זאת אומרת, זה לא עולה אחרי זה, למה הרגשתי ככה, אני לא אמור להרגיש ככה, נה 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 נה, זה לא נמשך. אז לכן, קשה מאוד לענות על זה. אפשר להגיד שברגע קיימים רוב הרגשות, פשוט אין סיפור שמסתחרר וממשיך אותם אחרי זה.
זה לא כך שווה לי את מוח.
לא? לא, לא, לא קונה?
מתחילה להתלבט.
התגובה ברגע היא שליטה, זאת אומרת, אתה בוחר גם איך להגיב, אם להגיב, אם לא להגיב, יש ממש...
כן, כולם בוחרים איך להגיב, רק חלקם, חלק משקרים שאין להם שליטה. תחזיק אותי, אין לי שליטה, כאילו, חלק משקרים שאין להם שליטה. אבל כולם בוחרים, כזה כולם יש בחירה מוחלטת, שליטה מוחלטת,
איך להגיב. מה עם פחד? פתאום אתה רואה איזה נפיחות ברגל, אתה מפחד שזה סרטן.
כן.
אתה לא מפחד שזה סרטן?
יכול להיות שאני אקרה משהו בגוף, שאני אפחד שזה מחלה מסוימת. ואז אני אראה שיש פחד במחלה מסוימת. זה יהיה מאוד מעניין. לא, זה מעניין. גם אני יכול לשאול את עצמי, רגע, אולי זה פחד מוצדק או לא מוצדק. זאת אומרת, אני אולי אשגיש לזה כמה דקות מחשבה. אולי באמת משהו שצריך להיבדק וצריך, כדאי, כאילו, בכל זאת אני... יש לי כמה דברים שאני עושה פה בעולם, אולי כדאי להישאר עוד כמה שנים, לא חושב שאכפת לי, לא שאכפת לי לפרוש, אבל...
לא תלך בפחד לבדיקה.
אז... אז פה זה נוגע בפחד מוות בעצם. פחד, פחד מוות, ו... אז אני לא יודע. אוקיי, התשובה היא שאני לא יודע. אני לא יודע איך אני אהיה, מבינה? אני לא יודע איך התגובה הרגשית תהיה. לא רק מול בדיקה רפואית, גם כל דבר אחר, אני לא יודע. זה, אולי זה קשה, לכן קשה לי להגיד, כי אני לא יודע איך אני אהיה. יכול להיות שיעלה פחד, יכול להיות שלא יעלה פחד, יכול להיות ש... כן, מבינה? משהו מאוד בסיסי ב...
בסדר, אבל זה משהו שגם לא היה בך קודם, נכון?
בילדות היה לי פחדים ממחלות, כן. בילדות המוקדמת, אני זוכר שהייתי ילד עם פחדים. בבגרות לא כל כך. אבל היו דפוסים אחרים.
מה שאתה אומר זה שבעצם הפחד נאמר יהיה, כן?
פחד יכול לעלות, ודאי. הגוף הזה, הוא מרגיש פחד באופן ספונטני מדברים. הוא, גם פחד זה דבר דרך אגב מאוד טוב, כי הוא הרי שומר עלינו, נכון? אם היה תוקף אותי נמר ולא הייתי מפחד, זה, זאת אומרת, אבות אבותיי, אבות אבותינו שלא פחדו מנמר, הם לא איתנו, הם לא אבות אבותינו. הם אבות אבותיהם של מישהו שנכחד. בסדר? הם אבות אבותינו, הם אלה שפחדו. פחדו, פחדו מכל דבר, מנמר, מגוש בזה, מכל תסמין הם פחדו. וככה הגענו עד הלום, כאילו, זה דבר מצוין, הפחד. גם אצל חיות, גם אצל בני אדם. אז הגוף הזה ימשיך לפחד. בסיטואציות מפחידות ודאי, וממוות סביר להניח שהרוח תרעיד את עליו, כן, בשלכת, לפני שהוא הולך לנשור.
אתה רואה את המרכיבים, כאילו, שזה
תחושות ופרשנות על התחושות. כן, יש בהירות מאוד גדולה.
אתה רואה את זה כאילו כיגוש אחד, אלא אתה רואה את המרכיבים של הנפרדים של זה.
כן, יש בהירות מאוד גדולה, גם כשזה לא סיפור שמסתחרר שוב ושוב ושוב, אלא זה רק עולה, אז יש בהירות מאוד גדולה, כי אתה כאילו ממצב של אין כלום, בעצם שום מצב רגשי מיוחד, אלא רק קיום סבבה כזה, כאילו קיום רגיל. תכף נגיע אם זה סבבה או רגיל. אז ממצב של חוסר ברגשות ובסיפורים, אז עולה פתאום פחד, אז זה מאוד ברור, הוא מאוד ניקה, הוא מאוד בולט מעל פני השטח כשהוא עולה. כאילו, אז הוא, אבל אז ישר רואה, מחשבת פחד, רגש פחד, כאילו, מה קורה פה? כאילו, מעניין, כאילו, משהו, בסדר, כאילו, הגוף פתאום מנפיק איזה משהו חדש.
זה לא, זה לא כאילו פרשנות שאתה, יש תחושות בגוף, אתה מפרש את זה כפחד.
אז נכון, ברור, ברור, אז זה כאילו ככה, אז אני כאילו, בדוגמה, אני גיליתי משהו בגוף, כואב לי משהו פתאום, כואב לי פה איזה משהו, סתם אכלתי, אני לא יודע כמה, נתפסתי פה שרפת, אני לא יודע מה, כואב לי פה משהו ואני כזה חושב, אוי, מה, אולי זה, מה, מי יודע מה זה, כאילו נגיד. אז ברור שזה מין סוג של קיבוץ כזה באותו רגע, ויש איזו מחשבה מי יודע מה זה. עכשיו, בגלל שאני בן אדם שכבר עשה, חי בעולם כמה שנים, אני יכול לקרוא לזה פחד. אז אני אומר, אין מחשבת פחד, או שאני לא אומר, או שאני משאיר את זה, כאילו, אוי, מה... כאילו, אין כל כך, אין מפקח על העניין. זאת אומרת, זה בעצם הופך להיות תנועת רכבות כזאת שאין לה מפקח. וזה העניין. זאת אומרת, העניין הוא, אתם זוכרים את מסיבת המחשבות, שעשינו באיזו פגישה, מסיבת מחשבות כזאת, שכל המחשבות באות והולכות. העניין הוא במערך, לא במחשבות, לא באורחים. בסדר, מערך... הופך להיות מתעורר, הוא רואה שהוא המערך, בסדר? ושהוא לא אורחים, לא רצף האורחים המתמיד. זה ההבדל. אוקיי?
לא מתחיל לצפר לעצמך סיפורים על זה סביב זה. אוקיי, יש דבר כזה, בסדר, נכון, אז עשה משהו פה. אני אלך, אני מחר, אני אתקשר, אני אקבע תור, אני אחזור. כן, משהו, אבל בלי כל הסיפורים סביב זה.
ואם במקרה יש איזשהו סיפור שמסתחרר סביב זה, אז אני שם לב גם לזה. זאת אומרת, אני שם לב ש, אי, מעניין, יש פה איזה משהו שמטריד אותי כבר כמה זמן. זאת אומרת, זה כבר, גם אתמול התריד אותי העניין הכאב פה, וגם היום, מאוד מעניין, האם זה דפוס מהילדות? אולי, אבל אולי כדי שאני אוכל להיבדק.
ואז אתה תלך לשתות קפה ותשכח מהעניין?
בעיקרון, למען האמת, אני כל הזמן שוכח מהעניין.
מה?
כל הזמן אני שוכח מהעניין. למען האמת. לכן זה כל כך קשות השאלות האלה, של מי אתה ואיך אתה מרגיש ואיך אתה מתנהל רגשית, כי בעיקרון אני שוכח מזה. זאת אומרת, אני גם שוכח שאני במערכות יחסים, זה קצת מביך. אני כאילו, כשאני נמצא, אני כאילו שוכח שאני הבן של אמי והדוד של האחיין שלי ואפילו הבן זוג של בת זוגי וכל הדברים האלה, זה קצת, אני פשוט שוכח את זה ואז פתאום מתקשרים ואני נזכר. כאילו, אתם יודעים, לא באמת, זה לא סוג של פגם מוחי, כאילו, אני, אם ישאלו אותי אני אזכור, אבל בחוויה זה לא כאילו אני מסתובב עם אני זה וזה, זה מין, זה כאילו, ודרך אגב זה לא, אני לא רוצה שישמע משהו כמו משהו מאוד מיוחד, כאילו מחוץ לו, שזה משהו כאילו, זה סוג של חייזרי, משהו חייזרי כזה, זה מאוד טבעי, כאילו זה מאוד טבעי, זה כולנו ככה, בסדר? כולנו, לא, גם את ככה. בסדר? גם את שוכחת לפעמים מי את ומה את ומה בכל הבעיות שלך. וכן, את רואה סרט, מרותקת הסרט, את שוכחת את זה. ברגעים טובים מאוד של ספורט אקסטרים, למה אנשים עושים?
אני גם לפעמים יכולה לעצור, רגע, מה קורה? הכל בסדר? יש זה, אין זה, להתאפס כאילו. צריכה להתאפס
באמת, להיזכר. כן, כמו שאמרת קודם, אני שוכבת לי, בדיוק נגמר הסרט, סבבה, ואז פתאום אני צריכה להיזכר גם מי אני ומה הבעיות שלי. זאת אומרת, בואו נמפה את זה מחדש, כן. וזה משהו מאוד אוטומטי, כי אנחנו באמת חונכנו לזה, כי אנחנו חיינו ככה אוטומטית הרבה שנים, וחונכנו, וכולם סיפרו לנו שצריך להיות מישהו וצריך להיות במערכת יחסים, ושיהיו בעיות במערכת יחסים, ואז לפתור את הבעיות במערכת יחסים, ואז לחיות באושר ואושר לנצח, אז אחרי שנפתור את כל הבעיות, אז לחיות באושר ואושר. אבל לא סיפרו לנו שזה עכשיו. זאת אומרת שזה לפני, סיפרו לנו שזה אחרי שנהיה את כל הדברים האלה, לא סיפרו לנו שהאושר והאושר הוא לפני שאנחנו כל הדברים האלה.
אפשר לפתור את כל הדברים.
מה זה?
סיפרו לנו שאי אפשר לפתור את
הדברים.
לא סיפרו לנו שאי אפשר לפתור את כל הדברים.
שאי אפשר, כן, שאי אפשר. אמרו לנו שזה נהיה מאושרים אחרי, אבל לא סיפרו שבעצם זה בלתי אפשרי המשימה. אוקיי, אני חושב שאנשים עושים ספורט אקסטרים בגלל זה, צלילה, ספורט אקסטרים, צניחה חופשית, בנג'י, בגלל הדקות האלה של השניות האלה של כאילו אני לא יודע מה אני כבר, כי אני כולי מלא בהתרגשות או בפחד. אני חושב שכל האובססיה עם הסקס, כאילו, אני שמתי לב שבסרטונים שלי ביוטיוב, כל הסרטים זה 200, 300, 400 צפיות, 70 צפיות וזה, חוץ מהערב שדיברנו על סק, שם זה 3,000 ומשהו, כאילו, פער מדהים באחוזים, אלפי אחוזים, כאילו. אז האובססיה עם הסקס, אני חושב, זה תנו לי 5 דקות, שמצטמצמות גם ל-30 שניות בסוף, של לשכוח מי אני, כאילו, ולהיות רק העונג, כאילו, תנו לי 30 שניות של זה שוב ושוב ושוב, בואו נדבר על זה. אז בעיקרון, אז זה מאוד טבעי לשכוח, אם אתם תופסים שאתם שוכחים מי אתם ומה הבעיות, אז פשוט תנסו להישאר ככה עוד כמה דקות. כאילו, לא למהר. הם יחזרו בסוף, כאילו, בסוף הם, המיינד, עד שהוא לא משתחרר ורואה סופית שזה אשליה, הוא תמיד חוזר לספר על השאלה שלא נפתרה, כי הוא לא פרייר, והוא לא עשה מתגלגל כל כך הרבה גלגולים בשביל סתם. הוא רוצה לדעת, כאילו, איך הדברים, מה הם פני הדברים, בסוף הוא שותק. אבל אם אתם ככה שוכחים מי אתם ומה הבעיות, אז תשארו רגע, כאילו, תנוח. אז בעצם כל רגע שהוא אשליה, כן, כן, כל רגש, אבל יש כמובן את האהבה, שמחה, הודיה והומור, דברים שליד לא אוהב שאני אומר בשמות עצם. הוא אוהב להגיד סאט צ'יטננדה, שהמורים אומרים. סאט צ'יטננדה. סאט צ'יטננדה, ליד. בעברית.
קיום מודעות נצח.
קיום מודעות נצח.
קיום?
קיום מודעות נצח, האני האמיתי, החוויה הבסיסית שהיא לא חוויה, אלא היא הוויה של האני האמיתי, סאצ'י תננדה. אבל אני לא פורמלי, אני אומר אהבה, שמחה, הודיה, אמיתיים, לא מותנים, לא תאהבי אותי וזה, אלא שמחה, סבבה, הודיה, הומור, כלילות, תבונה, עדינות גם, גם עדינות. כל אלה הם לא רגשות, כלומר אנחנו מכירים, יש גם גרסת הרגש, זאת אומרת, לאהבה יש את האהבה האמיתית, שהיא מצב קיומי שלא עולה ויורד, הוא פשוט כל הזמן את. שמת לב, כאילו, כל הזמן את אהבה. צריך לזהות את זה בשלב מסוים. יש את, זה גרסת האמת, ויש את גרסת הרגש, שזה החיקוי, כאילו, זה כמו מסין, זה המוצר מסין, כאילו. שזה, אני אוהב אותך, לא אני אוהב אותך, את לא אוהבת אותי אותו דבר, כאילו? אני אוהב אותך, לא תאהבי אותי, אם תעשי את זה, אני לא אוהב אותך יותר, כאילו. אז זה הגרסה הסינית, שמזמינים ב$2 מהאינטרנט, האהבה הזאת שיש לה הפך, והיא הופכת להיות צנאה, והיא הופכת להיות כאב, והיא הופכת להיות גיהנום. וגם השמחה, שהיא השמחה שרודפים אחריה, אבל כל הזמן מפחדים מליפול מהשמחה לעצב, ושעצובים מתגעגעים אליה. זה כל ה... זה הרגשות שאנחנו, של ה-ups and downs. הגרסה האמיתית היא לא רגשות שבאים והולכים, היא פשוט מצב הוויה שמזהים אותו, שהוא תמיד קיים, ושוב, זה לא משהו מיוחד. זה כולנו. אהבה, שמחה, תבונה. סאצ'י תננדה. האם זה כיף? איך במצב הזה אתה יכול ליהנות ממשהו? אתה לא יכול ליהנות מכל הגרסאות, מכל התעצועים הסינים האלה. אתה לא יכול ליהנות יותר מהגרסאות הפלסטיות של זה. למרות שגם אז כן, כי אם אתה כבר יודע, יש לך כאילו את הדוגמה, כאילו אם יש לך, מה קונים, איזה מוצר סיני, אם יש לך כבר את התעצוע, את הלגו האמיתי כאילו, את הלגו באמת, מאיפה מייצרים אותו באירופה איפשהו. נכון, את הלגו האמיתי, אז אתה יכול להזמין מדיל אקסטרים, כאילו לגו כזה בשקל, בחנות של הכל בשקל, ולהרכיב קצת בלגו. אתה יכול קצת להתעסק באהבה רומנטית, באהבה, כאילו, אתה יכול להתעסק בהבלי העולם הזה, זה לא רע, כאילו, זה לא שאתה לא יכול ליהנות מזה. מסקס, מכסף, מהנאות שטותיות כאלה של זה. אבל זה נהנה גם וגם. זאת אומרת, האם אתה יכול לנות ממשהו במצב הלא מואר? אתה לא נהנה לא מזה ולא מזה, כאילו, אתה נהנה מדי פעם, אבל אתה בגרון סובל מהאהבה הפלסטית, וסובל מזה שאתה לא יודע את האהבה הגדולה, כאילו, ואז זה מגיע למצב שבו אתה נהנה גם מזה וגם מזה. זאת אומרת, אתה חופשי בעיקרון. אז אתה יכול לנות, זו השאלה, זו התשובה. והשאלה שזהו, אז נגמור שיש שאלות שלך, נכון? בסדר. בסדר, היה מגניב, היה מצחיק. ונסיים עם ליד.
תדבר חזק.
מה ששאלתי
בזדוחה? כתוב לי רק השלוש נקודות. איך מתחברים? שלושה גורמים.
אחד זה לא יודע כלום.
לא יודע כלום.
שמשחררים את האמונות ואת הידיעות וזה. הדבר השני זה כניעה למציאות. והדבר השלישי זה הידיעה של מי אני.
לדעת מי אני, כן.
בעצם מה שאני מנסה לשאול זה האם... כשאתה נכנע למציאות ולא יודע כלום משחרר את האמונות, זאת הערה, או שאתה, או שאז נשאר לך, או שזאת הבשלה, אבל נשאר לך לדעת מי אני. ולמה אני שואל את זה? כי לא בגלל התיאוריה, אלא כי יש לי כל הזמן פחד כזה, לשחרר אמונות וכאילו להתקע במצב שאין לי אמונות ואין לי... ואני כאילו קנוע למציאות, אבל לא מואר, ועדיין יש איזה משהו סמוי שאני אפילו לא יכול להגיע אליו, כי אין מי, כי המישהו הזה נכנע. מבין, מין משהו, מין זומבי כזה.
אמרת שזה פחד? פחד לשחרר את האמונות? איך קראת לזה?
יש לי פחד להיתקע.
להיתקע, פחד להיתקע.
מצב שכבר לא יהיה תעני השולט שיכול לכוון את עצמי כבר.
אוקיי. מה עושים, מה אתה בדרך כלל עושה עם פחד כשאתה מזהה אותו? בדרכך הארוכה? היו פחדים כבר בעבר ש... פחדים שכבר עשית איתם משהו?
אני נוטה לחקור, כאילו לחקור ולהיות עם זה, לראות את זה, להתבונן בזה, לחוות את הפחד. אבל... אז פה אני מנסה חקירה, להבין ממך, כי יש לי איזושהי אמונה שיש פער בין הדברים, זאת אומרת, יש פער בין הקנייה למציאות ושחרור אמונות לבין להיות ער, כאילו יש עוד איזה מרכיב שם, ויש לי אמונה שאתה צריך להיות שם בשביל המרכיב הנוסף. אתה צריך להיות שם בשביל לרצות, לדעת מי אני. וזה לא מספיק שאתה זורם עם המציאות.
אוקיי.
כאילו שם...
אני מנסה להגיד כאילו בחזרה מה שאמרת, יש, אתה אומר, אתה יש לך מין כזה סוג של מבנה כזה. אתה אומר, בשביל להתעורר צריך לדעת, צריך להיות לא יודע כלום.
כן.
צריך להיות לי לא יודע כלום, אחרי זה צריך להשיף לזה קנייה למציאות מפה.
כן.
עכשיו, כששני אלה ביחד לא יודע כלום וקנו על המציאות כל הזמן, כשזה אני, שני הגלגלים מסתובבים, לא יודע כלום, לא יודע כלום, קנו על המציאות, קנו על המציאות, אז האם זה כבר, אני יודע מי אני, או שצריך בעצם להוסיף, או שיש פער בין הדברים, או שזה עדיין לא זה.
נכון.
אמרתי נכון?
נכון, כי מה שמפחיד שאתה במצב הזה, אין כבר כאילו מי שישלוט וגם מי שירצה להתעורר אותם, כאילו...
כי במצב הזה, מי רוצה להתעורר? כן. מי רוצה? כי אני לא יודע כלום ואני קנו על המציאות כל הזמן.
כן, אני לא ואז... חושב שזה אני כאילו הגוף.
ואז, מה היה הפחד? שאני אתשאל תקוע בזה, אני אהיה המכונה הזאת.
כן, שאתה כאילו משהו סמוי, יש איזה, שכאילו לא הלכת עד הסוף, יש משהו סמוי שלא יכול להגיע אליו.
אני אשאר לא יודע כלום וקנו על המציאות ואני לא יודע מי אני ואני אתקע במצב הזומבי הזה לנצח.
ולצערי אני רואה אנשים שנראה לי שהם במצב הזה.
יש.
זהו, כמו שיש, זה מה שמפחיד.
אני קנו על המציאות, אני לא יודע כלום. כן, בדרך כלל יש להם מבט מזוגג בעיניים.
לא, אולי הם לא אותנטיים, זאת אומרת, אולי אם כן, הם פשוט משקרים לעצמם.
טוב, יש כאלה שנשארו כאילו, אני לא יודע כלום, אני קנו על המציאות. נכון? יש כאלה, רוחניקים, יש הרבה רוחניקים כאלה.
הם אותנטיים, הם מקדמים עצמם, כי יכול להיות שהם פשוט מדחיקים את הצורך שלהם.
כן. מה שאני רוצה להגיד לך זה, מה זה הדבר הזה שעשיתי? כאילו, זה תיאוריית ההערה, נכון? שיש לך, כאילו. אתה אומר, אם זה ככה, וזה ככה, אז האם זה כבר הדבר עצמו, או שזה אולי הבשלה לדבר עצמו, והאם יש פער בין זה לדבר עצמו? והאם אפשר להתעקע בזה? או שזה מבטיח לי הבשלה להערה? משהו כזה. נכון? האם המצב הזה הוא, אז אני עלול להתעקע בו, או שמובטחת לי ההגעה להערה? בדבר הזה.
בעצם לשאול האם שווה לי לשחרר.
האם שווה לי לשחרר? מה לשחרר מה? אתה כבר משוחרר לגמרי, אתה לא יודע כלום ואתה קנו על המציאות.
לא, אני, בנקודת המבט שלי, אני שואל האם לשחרר, האם להגיע למצב כזה של כניעה ושחרור?
האם להגיע למצב הזה?
אני באיזשהו סף ויש מחסום, אני מפחד.
האם לשחרר, אני עלול, כי אם לשחרר אני עלול להתעקע במצב הזה ולא להגיע. אז האם לשחרר?
כן.
מה כל הפנימי שלך אומר לך לגבי כל המצב הזה? האם לשחרר או לא לשחרר? זו השאלה.
לשחרר.
בסדר. מסכים. שחרר. אני חושב שנסיים בזה. מורפיוס אמר לניו בסרט המטריקס. איך הוא אמר את זה? יש הבדל בין ל... There is a difference between walking the path, knowing the path, and walking the path. משהו כזה. נכון? Between knowing the path and walking the path. ואז כמובן המסקנה שאני צריך להגיע לזה, you have to walk the path. אתה חייב בעצמך לבחור את הגדולה הירוקה כחולה אדומה, לא זוכר, לבלוע אותה, להתעורר באיפה שמתעורר, להתגלץ' ולגלות את האמת. אז אני חושב שזה מיד ישר אליך, הציטוט הזה מהסרט שאתה לא אוהב.
שנרדמתי בו.
כן, שנרדמת בו, שאתה כל פעם מזכיר שאתה לא אוהב. אז במיוחד אליך הציטוט הזה, שאתה כרגע יודע את הדרך. אתה יודע תיאורטית שאם, שמעת את זה כבר הרבה, ומכל הנתונים שאספת, אתה כבר יודע שלהיכנע למציאות זה מצוין, ולא יודע כלום, אתה צריך לזכר בזה כל פעם מחדש. לא יודע כלום זה מצוין, ושזה כנראה הבשלה לדעת מי אני, אבל אתה לא יודע אם זה, 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 זה התיאוריה, יש לך תיאוריה בעניין, ובתיאוריה אתה מעולה. אני לא יודע אם אפשר למצוא אחד שבאמת חושב על זה בצורה כל כך אינטנסיבית ובהירה כמוך. אבל אבל you have to walk the path, not to know the path, וללכת ללכת את הדרך. מן הסתם יהיה לשחרר, להיות המצב הזה, שאני לא יודע כלום, ויש לי קנייה למציאות. לא כי מישהו אמר, איזה מורה אמר, כי כבר עברת את כל המורים, אז כי זה האמת, כאילו, כי כל השאר זה זומבים, כל השאר זה, כל המחשבות הם זומבים, הם מתים מהלכים. להיות הדבר הזה וללכת את הדרך ואז לראות אם אתה נתקע או מתעורר.
לקחת סיכון.
כן. מה זה לקחת סיכון? ללכת את הדרך. זה כל כך עניין של סיכון. ברור שזה מסוכן. זה עשי הסיכון. כאילו, המסלול להערה זה, זה, זה סוג של מסלול התאבדותי. כאילו, אתה מתאבד כמי שאתה חושב שאתה. אז זה סיכון, אבל... אבל
יש סיכון שאתה עושה משהו שיפגע, אתה מבין?
כן, אבל אתה חייב לזהות, שאתה תוכל לזהות האם תתקע או לא תתקע, רק אם תלך לשם ותתקע, או לא תתקע.
זה התקעות שאי אפשר כבר...
אם ואם ואם, אבל מי ידע? אני אגיד לך ותאמין לי? כאילו, מי אגיד לך? כאילו, מי ידע? אתה תדע. אתה תדע אם תלך לשם, לא תדע אם תחשוב על זה, לא תדע אם אני אגיד לך, לא תדע אם יהיה כתוב בספר, לא תדע אם תימנע כי אולי, אם תלך לשם, תדע. מישהו רוצה להגיד משהו לסיום, או לשאול משהו לפעם הבאה?
לא, אני אקש כאילו.
כן, גם לי. תודה רבה.
תודה רבה.